בחירות אנחנו בעצם עוברים תהליך מאוד מאוד עמוק של פגישה עם חירות הנשמה. ישנם כמה סוגים של חירויות. ישנה חירות אמיתית וישנה חירות מזויפת. כולנו יודעים שגם ישנה עבדות. אבל התהליך הזה של להיות בן חורין באמת הוא תהליך מאוד 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 עמוק, שהוא דורש המון המון הכנה. ובימים הללו שאנחנו עומדים לקראתם, ימי בין הזמנים שאנחנו מתעתדים לקראתם, יש צורך לעבור איזשהו תהליך מאוד מאוד רציני ומאוד מאוד עמוק של הכנה לקראת החירות. שיח החירות בא לידי ביטוי, יבוא לידי ביטוי בעזרת השם בליל הסדר, בחצות, כמו שהיה ביציאת מצרים, כאשר יצאנו ממצרים. בשעת חצות, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, ישנה מציאות של גילוי שכינה, והגילוי שכינה הוא בעצם זה שגורם לנו להיפגש עם נשמתנו. אנחנו חיים היום בדור שמושג החירות, ערך החירות, הוא נתון בבלבול גדול. כי היום כשמדברים על חופש, בדרך כלל חופש הוא חופש יצרי. חופש הוא פורקן של מידות לא מזוקקות, של הנהגות לא בריאות. זה בא לידי ביטוי בחופש הביטוי, חופש העיסוק, חופש היצירה. אבל זוהי חירות מזויפת, כי הגדרת החירות היא מאוד מאוד מדויקת. מהי הגדרת החירות? בואו נראה במקור מספר 2. אומר הרב, ההבדל שבין העבד ובין החורין איננו רק הבדל מעמדי. זה לא רק הבדל במעמד החיצוני שלהם. מה שבמקרה זהו משועבד לאחר, וזה הוא בלתי משועבד. יש שני אנשים, תור אחד עבד ומשועבד למישהו, והשני לא משועבד למישהו. זאת לא הגדרה. למה? כי אנו יכולים למצוא עבד משכיל, שרוחו הוא מלא חירות, ולהפך, בן חורין שרוחו, הוא רוח של עבד. יכול להיות אדם שהוא נמצא תחת סורג ובריח, כמו יונתן פולארד. הוא נמצא מאחורי סורג ובריח, אבל הוא בן חורין בנפש. הוא לא היה מוכן למכור את מדינת ישראל, הוא לא היה מוכן למכור ערכים של אמת, ושל אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל בשביל החירות הפיזית. לפעמים כדי לשמור על חירות הנשמה, על חירות הנפש, אנחנו מאבדים את חירות הגוף. אבל הגדרת החירות היא בנפש. זה מקום החירות האמיתי. נתן שרנסקי, הוא היה מאחורי סורג ובריח. קצין הקגב עמד מולו, אמר לו, רק תודה. תגיד שבגדת ונשחרר אותך. אז אמר לו שרנסקי, אני בז לך. אתה כביכול בן חורין, אבל אתה עבד למה יאמרו הקגב, מה יאמר המשטר. אני בן חורין, אני מאחורי סורג ובריח. אבל אני ברוחי קשור לאמת, אני ברוחי, בנפשי, קשור למדינת ישראל, לארץ ישראל. יכול להיות אדם שהוא מסתובב ברחוב, והוא משדר שהוא חופשי. כן? מה שקראו היום בציבור הכללי, יש אדם שהוא חופשי, ויש אדם שהוא דתי. אז ההקשר הדמיוני שאנחנו מציירים בנפשנו, הוא שאדם שהוא לא שומר תורה ומצוות הוא חופשי, ואדם שהוא שומר תורה ומצוות, אדם דתי, הוא אדם מוגבל, נכה. הוא אדם עם נכות מבחינת היכולות שלו לעשות כל מיני דברים. אבל זה לא נכון. החירות היא דבר פנימי. מה יהיה אם כן החירות? אומר הרב, החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה שהאדם, זאת רוח גדולה מאוד, זאת רוח עליונה מאוד, שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו. אדם חירותי זה אדם שמתרומם למדרגת חיים כזאת שהוא נאמן לעצמיות הפנימית שלו. הוא לא משחק אותה, הוא לא נמצא באיזושהי עמדה של אדם חלש, הוא יודע מי הוא, הוא יודע מה נשמתו, הוא יודע למה הוא שייך, הוא יודע לאיזה אומה הוא שייך, לאיזה דור הוא שייך, הוא מבין את גדולת נשמתו, והוא נאמן לה. נאמנות לעצמיות הפנימית. לתכונה הפנימית של צלם אלוקים אשר בקרבנו. חירות זה לחיות את הצלם אלוקים שנמצא בקרבך. חביב אדם שנברא בצלם. להיות אדם שחי צלם אלוקים. ובתכונה כזאת, כשאדם נמצא בעמדה כזאת, שזאת עבודה מאוד גדולה, להיות בן חורין. והעבודה הזאת היא, שאנחנו ככה מתקרבים לחג הפסח, היא נעשית עבודה הרבה יותר גדולה, כי אנחנו כדי להיות בני חורין, חייב אדם להראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. החירות הזאת היא מתחילה כבר באלף ניסן, בימים הקדושים, זה אני צריך לדעת שמאלף ניסן אנחנו נכנסים לתהליך מאוד מאוד מיוחד, ימים קדושים, ימים של חנוכת המשכן, 10 עטרות נטל אותו היום, אלף ניסן, ראשון לשבוע, ראשון לכהונה, ראשון לנשיאים, ראשון לקורבנות, לאחר מכן יש לנו 12 ימים טובים של הקרבת הנשיאים, ואחרי זה פסח ואיסרו חג, החודש היחיד שאנחנו אומרים שמכיוון שרובו בקדושה, אין אומרים בו תחנות. אנחנו נמצאים במדרגת חיים אחרת, וצריך להיות מאוד מאוד זהירים בחודש הזה, שלא לאבד את הגובה הרוחני שמציבים הימים הללו. אז כשאדם הוא נאמן לצלם אלוקים שבו, לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו, תכונה כזאת אפשר לא להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. ברגע שאתה חי כך, שאתה לא משועבד ליצרים שלך, ברגע שאתה לא משועבד לחולשות שלך, ברגע שאתה נאמן לצלם אלוקים שבך, כשאתה נמצא במצב כזה, אז אתה פתאום מרגיש שאתה שווה, שהחיים שלך שווים משהו, שיש ערך לחיים שלך, ולכן אתה שומר על החיים שלך, לכן אתה שומר על כוחות החיים שלך, שומר על העיניים, שומר על הלב, כל המצוות האלה שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כל המצוות של כל הלווים, הם באים לשמור על היגיינה רוחנית, מתוך הבנה שיש בנו נשמה גדולה, והנשמה הזאת צריכה שימור גדול. מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות. אמרנו, זה יכול להיות אדם שהוא חופשי, הוא קרוי חופשי, אבל הוא עם רוח פנימית של עבדות, שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית העצמית. זאת אומרת, אין לו הרגשה פנימית אמיתית, אין לו הרגשה עצמית אמיתית, כי אם במה שהוא טוב ויפה אצל האחר השולט עליו. איזו שליטה שהיא, בין שהיא רשמית, בין שהיא מוסרית. ומה שאותו אחר מוצא שהוא טוב ויפה אצל האחר, שהוא יפה והוא טוב אצל האחר. עוד יש אדם שהוא לא חי את החיים שלו, הוא חי חיים של אחרים. הוא עבד, הוא ליצן החצר של החברה מסביב. הוא יסמן כזה, הוא פודל כזה, הוא בלשון החבר'ה ילד כפות של אחרים. הוא משועבד למה שחושבים עליו, לאיך שמסתכלים עליו. הוא מסדר את הכיפה שלו בכיוון מסוים, את החולצה שלו בכיוון מסוים, את המכנסיים שלו הוא קונה ממותג מסוים, הוא הולך רק עם סנדלי צ'אקו, והוא כל כולו ממותג, הוא לא הולך ככה, לא מסתובב, הוא כולו פלקט. פלקט שאין בזוי ממנו, אדם שהוא דוגמן. מי שהם חמנה ליצלן צריכה לעבוד במקצוע כזה. היא משועבדת לעיניים של אחרים. מוכרים את עצמם, מוכרים את גופם. אין להם את צנעת הפרט. אין את קדושת הנשמה. אז בעצם הרב רוצה לומר לנו שיש חירות, וחירות מתחילה קודם כל מן הנשמה, וצריך לשמר את החירות הזאת. הרב כותב, תכף נראה את המקור הזה בעין היה, שהחירות היא הערך הכי נשגב, הערך הכי עליון בחיים. מה ראיה? שהחירות היא הערך הכי עליון בחיים שלנו כיהודים. כל החגים שלנו הם זכר ליציאת מצרים. אתה קם בבוקר, קריאת שמע, זכר ליציאת מצרים. בערב, קריאת שמע, זכר ליציאת מצרים. ציצית, זכר ליציאת מצרים. שבת, קידוש, זכר ליציאת מצרים. ראש סוכות, פסח, שבועות, אנחנו אומרים בתפילה, זכר ליציאת מצרים. ראש השנה, אנחנו אומרים, זכר ליציאת מצרים. יום כיפור, זכר ליציאת מצרים. למה? כי אדם שהוא עבד, אין ערך לשום פעולה שהוא עושה. מה זה, איך, אפילו יום כיפור, לא, אין לו זמן משלו. אין לו חיים משלו. אדם שאין לו זמן משלו, ואין לו חיים משלו, ואין לו ערכים משלו. אדם שהוא עבד, אז אין לו מועדים. אין לו שמחה. אז איך קונים את החירות? ישנם שני סוגים של חירות. יש חירות הגוף, חירות בחינה פיזית, לעשות מה שאתה רוצה, ויש חירות הנשמה. והרב מבאר לנו שחירות הגוף היא תלויה בחירות הנשמה. במקור מספר 3, יש לנו שתי מצוות, חירות וביעור חמץ. כן? מאלף ניסן, יש כאלה מחודש אדר, יש נשים שכבר מראש השנה מתכוננות לפסח ומבערות את החמץ, יש להם לוחדי חמץ בכל פינה. מגיע חג הפסח, יש לנו מצד אחד ערך של ביעור חמץ, מצד שני ערך של חירות. האם יש קשר בין הדברים? אומר הרב, אלה השניים, החירות וביעור החמץ, תסתכלו בפני מקור מספר 3. המסמנים לנו את חג הגאולה, חג הפסח, זמן חירותנו. לדורות מאנו למדים מאלה השני הנושאים הללו התלויים זה בזה. התשובה הנצחית שתנאי הגאולה שניים הם. יש שני תנאים לגאולה. א', החירות העצמית. מה זה גאולה? גאולה זו חירות. ולכן חג החירות הוא חג כל כך נשגב וכל כך עליון. להיות בן חורין, אי אפשר גאולה בלי חירות. חירות פיזית קודם כל. חירות הגוף מכל שיעבוד זר. מכל שיעבוד הקופה את צלם אלוקים אשר באדם להיות משועבד לכל כוח אשר מוריד את ערכו, את תפארת גדולתו והדרת קדושתו. חירות הגוף! אף אחד לא יעיז להרים על היד. אף אחד לא יעיז לכלוא אותי. אף אחד לא יעיז להגיד לי מה לעשות. פיזי! תראו כמה ערך החירות הוא חשוב. שאפילו בעולם הערבי, אחרי מאות שנים, פתאום ערך החירות משתחרר. זה התחיל מהמהפכה בתוניס. איך היא התחילה? היה שם איזה תוניסאי אחד, איזה טונצ'י כזה נחמד, שלמד תואר ראשון, עשה תואר ראשון, והוא בא לפתוח את חיפש עבודה בתואר ראשון, והכל היה, הכל היה עם שוחד, והכל היה רקוב, והמשטר התוניסאי, והוא לא התקבל לעבודה שהולמת את מעמדו. אז הוא הלך לפתוח את הבסטה של אבא שלו בשוק. הוא הלך לפתוח את הבסטה של אבא שלו בשוק. כשהוא בא לפתוח, באו חבורה של שוטרים, ביקשו ממנו שוחד. הוא לא היה מוכן לשלם. הפכו לו את הבסטה. הוא כל כך נפגע, שהוא הלך לכיכר העיר, שפך על עצמו נפט ושרף את עצמו. זה הדליק את ההמונים מלפני למעלה משנתיים. המזרח התיכון בוער. העולם הערבי נכנס לתהליך של מהפכה, של רנסנס, התחדשות. זהו. אף אחד לא יכפה את צלם אלוקים שבאדם. אבל איך קונים את חירות הגוף? אומר הרב, והחירות הזאת, כאן בקו המודגש, והחירות הזאת אינה נקנית כי אם על ידי חירותה של הנשמה. חירות הרוח מכל מה שהוא מטה אותה, ממסילתה הישרה והאיתנה, יצוקה במהותו העצמית. אתם שומעים מה כתוב פה? הרב אומר, יסוד מאוד מאוד גדול, אי אפשר לבנות חירות הגוף בלי חירות הרוח. סיפרתי לכם שיש כל מיני מחקרים על כל מיני קורבנות. אנשים שהפכו להיות קורבנות, נפגעות אונס, אנשים בתקופת השואה שהיו קורבנות של הנאצים, קורבנות של אלימות. והחוט החורז במחקרים הללו הוא שאי אפשר לשלוט בגופו של אדם עד שלא סודקים משהו ברוחו. אחרי שמשהו נשבר מבחינה מנטלית, אפשר לשלוט בקלות בגוף. זה מתחיל מהנפש. אדם שיש לו נפש נבובה. אדם שיש לו עולם רוחני חלש. אין לו עמוד שדרה. הוא מושפע. קל מאוד לסחוף אותו ולשעבד את גופו. אנשים לא הולכים סתם למקצועות שפלים. נשים לא מסכימות שיסחרו ככה סתם בגופן. זה משהו מאוד 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 אינטימי. אבל בדרך כלל זה נובע מאיזשהו שברון נפשי. מאיזושהי מצוקה נפשית מאוד מאוד עמוקה. ברגע ששרפו לך את הנשמה, אפשר לעשות בגוף שלך מה שרוצים. אתה כבר צל, מתהלך צל, זה לא בן אדם. זה מה שעשו לנו בשואה, שרפו לנו את הנשמה. אחרי ששרפו לנו את הנשמה, אפשר היה לשלוט בגופנו. יש לי ידיד שמספר שדודתו חזרה בשאלה, כי כשהייתה בת 5, כאילו את כל הקהילה היהודית במקום שהיא גרה, במגרש, ואז הוציאו את הרב עם ספר התורה, והוא היה כולו רטוב והקהילה לא ידעה ממה, ואז איזה גרמני אחד זרק עליו גפרור, הוא עלה באש. היא אמרה, ברגע שנשרף הרב, מבחינתי נשרף כביכול אלוקים. זהו. עכשיו יכולים לעשות איתנו מה שהם רוצים. הנאצים באופן שיטתי קודם כל נלחמו באנשי הרוח. לפגוע ברבנים, לפגוע בהוגי הדעות, לפגוע באנשי העדה, להשפיל אותם לעיני עדתם. ברגע שאתה מושפל, אז כבר אין, 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 אין שום בעיה לשלוט בגופך. אז כדי להגיע לחירות הגוף, אנחנו חייבים להיות נאמנים לחירות הנשמה. קודם כל צריך לבנות את חירות הנשמה. זה אנחנו עושים כל הזמן בבית המדרש. להקשיב לנשמה. להקשיב לעולם הפנימי שלנו. לעצמיות שלנו. למה אנחנו באמת להקשיב לגודל שיש בנו, במיוחד בדור של גאולה. עבד זה הדבר הכי הכי מאוס. עבד זו הבריאה הכי הכי שפלה. איך הגיעו למציאות של עבדות? אז תראו בבקשה במקור מספר 7. מתי התחילה העבדות בעולם? אומרת התורה, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת. וחם הוא אבי כנען. שלושה אלה בני נוח, ומאלה נפצה כל הארץ. ויחל נוח, איש האדמה והייתה קרן. ויש מן היין, וישקר והתגל בתוך אהולו. הפירוש של הפשוט של המילה והתגל, שהוא גילה את עצמו. היה במצב לא צנוע. וירחם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. אז קודם כל, אנחנו רואים פה שתי פעולות. ויר, פעולה השנייה מה היא? ויגד. אומר המדרש, במקור מספר 8, ויר מדעתו ומרצונו, שהיה לו להעצים עיניו ולא עצם. שמירת העיניים. הוא ראה מרצונו. מה זאת אומרת הוא ראה מרצונו? בתורה כתוב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר הספרי, היה צריך לומר ולא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. כי קודם כל העין רואה, אחרי זה הלב חומד, ואחרי זה כלי המעשה פועלים. לא. אומר הספרי, העין רואה מה שהלב רוצה לראות. אז הוא ראה מה שהוא רצה לראות, ויער מרצונו ומדעתו, שהיה לו להעצים עיניו ולא עצם. הוא היה צריך לשלוט בעיניים שלו. ויגד בלעג, בשחיקה. בשחוק יגיד להם. שמע, אבא, אתם תשאלו אותי, תכנסו לאוהל, וואי וואי, איך הוא נראה, שטוי כולו. עירום צחק על אבא שלו. בשחוק יגיד להם. לפי כך, נענש בדין העבד לצאת בשן ועין. דכתיב, ועם שן עבדו, ועם אין עבדו, עין כנגד ויר ושן כנגד ויגד. תכף נחזור למדרש הזה. איך התגובה של האחים שלו? התגובה של האחים שלו היא, ויקח שם ויפת את הסמלה, אז קודם כל לא כתוב שהם דיברו, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית ויחזו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית וערוות אביהם לא ראו. איך אתה יכול לחסות בלי לראות? זה פשוט מאוד. זה הכל תלוי במידת הצניעות שלך. הם לא רצו לבזות את אביהם. הם גם לא דיברו על מה שקרה לאביהם. התגובה של נוח. ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטון, חזל אומרים, יש אומרים רבעו, יש אומרים סרסו, ולכן וידע, שהוא הרגיש שקרה לו משהו. ויומר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. ויומר, ברוך אדוני אלוהי שם, ויכנען עבד למה. כאן התחילה ההיסטוריה של העבדות. איפה מתחילה העבדות? העבדות הפיזית היא תוצאה של כישלון מוסרי. ברגע שחם הוא עבד ליצרים שלו, ברגע שחם איננו מסוגל לשלוט בעיניו, איננו מסוגל לשלוט בדיבורו. אדם כזה ששלטון הנשמה, ששלטון הרוח לא בא לידי ביטוי, חירות הנפש לא בא לידי ביטוי, באופן טבעי הוא הופך להיות עבד. הכל מתחיל ברוח. הרב כותב באחת האגרות שהעבדות היא ברכה. ברכה לכנען. למה כנען? כי יש אומרים שכנען ראה וסיפר לחם. כך במדרש במקום מספר 9. זו ברכה שהוא יהיה עבד. כי אדם כזה שלא מסוגל לשלוט ביצרים שלו, הוא יביא חורבן לעולם. ולכן צריך להכפיף אותו לאלוהי שם. לכן הוא צריך להיות משועבד לשם. חם הוא תוסס. חם, כשמו חם. יש בו רתיחה טבעית. הוא לא מסוגל לשלוט ברתיחה הטבעית שלו. יפת הוא מאוד יפה. שם הוא יודע לקרוא בשם. שם יודע לתת קריאת כיוון. הוא יודע את המהות הפנימית, את המהות הרוחנית. ולכן צריך שהכוח הנמוך יהיה משועבד לכוח העליון. ומאז החלה העבדות בעולם. זו ברכה. עבד כנעני, לא משחררים אותו. אסור לשחרר אותו. לעולם בהם תעבודו. למה? לשחרר אותו, אתה משחרר עולם מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד רכוב, מאוד מאוד יצרי. זאת אומרת שחירות הגוף תלויה בחירות הנשמה. והקלקול המוסרי, הקלקול הרוחני, גורם לשעבוד הפיזי. יש המון שעבודים שאנחנו צריכים להשתחרר מהם. יש שעבוד לאדונים, יש שעבוד לחברים, יש שעבוד להרגלים, יש שעבוד אפילו להורים. שעבוד לא נכון. להורים. בדברים שלא צריך לשמוע להם. בדרך כלל צריך לשמוע להורים, קבל את אביך ואת אמך. אבל ישנם דברים שבהם אנחנו צריכים לשמור על חירות הנפש. אם האבא או מישהו אומר לנו לא ללמוד תורה, או מישהו אומר לנו לא לקיים מצוות, או מישהו אומר לנו לשאת אישה שאנחנו חושבים שהיא טובה לנו, כבר שולחן ערוך פסק שבזה ההורים לא מתערבים, פי המעריק. תראו במקור 11, אומר הרב צבי יהודה, גם עבדות ליצר הרע היא חולניות, חולשה, חוסר בריאות, חוסר גבורה, חוסר עצמיות, חוסר עצמאות בכל מהלכי החיים. גם שעבוד ליצר הרע זה איזה מין אפסות. זה מצב נפשי מקולקל. אדם שמשועבד ליצרים שלו, אדם שאומר אני לא מסוגל להתגבר על היצרים שלי, יש לי יצרים חזקים מאוד, יש לי יצרים גדולים מאוד, זה חולי. יש כאלה שעושים מזה אידיאליזציה. התרבות המערבית המתירנית, היא באה ואמרה האדם לא מסוגל לשלוט ביצרים שלו. האדם הוא לא מסוגל להתגבר על החולשות שלו, לכן הניחו לאדם. היא אנטיתזה לנצרות שאמרה שחייבים לדכא את היצר, למרות ששניהם יוצאים מאותה נקודת מוצא, שניהם יוצאים מנקודת מוצא של חולשה, שהיצר הוא יותר חזק ממך. אז יש עוד דרך אחת של דיכוי, או להידך גיסה, הדרך השנייה, חופש. כי זה לא יעזור, דיכינו את היצר, זה לא עוזר. אז באה התרבות המערבית ואומרת, שחרר, שחרר. אנחנו אומרים לא. הנשמה, היצר הטוב, האמת, הקודש, הוא הרבה יותר חזק מהיצריות. אפשר לצאת, אפשר להשתחרר. מה היה? יצאנו ממצרים. מצרים, ארץ המיצרים, היא הייתה ארץ שממנה, אומרים חזל, לא יצא מעולם עבד לחופשי. מה הפשט? הפשט הוא שהתרבות, החומר, היצריות הייתה כל כך חזקה שמעולם לא יצא אדם מהשיעבוד ליצריות הזאת. מצרים, מסבירים רבותינו, היא ארץ העיגולים. זה מין מעגל כזה. נכנסת איזשהו מעגל, אתה לעולם לא תצא ממנו. נולדת עבד, תישאר עבד. נולדת עם יצרים, תישאר איתם. נולדת מסכן, תישאר מסכן. אין סיכוי. זה לא נכון. אנחנו שייכים לתרבות היושר. אפשר לפרוץ את המעגלים. אפשר להתקדם קדימה. אפשר להפיל אל ההר. זה תלוי בך. מה, הנושא שלנו זה הכנה לבין הזמנים. מה זה קשור? אני חושב שזאת נקודת המוצא הבסיסית. קודם כל לזהות למה אתה שייך. אתה בן חורין. עבדת זמן שלם. פעלת זמן שלם. עבדת קשה מאוד. כל זמן חורף. חשפת, גילית תגלית רוחנית מאוד מאוד עליונה. גילית שיש לך נשמה. גילית שאתה שייך לכלל ישראל. שאתה נולדת בדור של גאולה. גילית שיש לך את הזכות לומר כל בוקר את הברכה שלא עשה אני עבד. אז עכשיו צריך לשמור על הגובה הזה. אתה קם כל בוקר, מסתכל במראה ואומר, I am not slave. אני לא עבד. לא. אני לא עבד לשום דבר. שום דבר לא ישעבד אותי. אני עבד השם. אדם הנמצא במצב חולשה של עבדות הוא אומלל. זאת אומללות. אדם שהוא קנו על היצרים שלו הוא אומלל. אוי ואבוי לו. אין הוא יכול להיות גיבור, כנאמר איזו גיבור הכובש את יצרו. מה ההגדרה של גיבור אמיתי? גיבור, גיבור. לא כמו בפרסומת. גיבור, בא לך, ראית פרה ואתה לא מסוגל לשלוט בה, פתאום התעוררה כאיבתך, אז בוא תיקח דאבל שוארמה. זה לא גיבור. גיבור זה אדם שכובש את יצרו. גיבור זה אדם שמסוגל לנתב את היצרים שלו להפיק הנכון. זה גיבור, אתם גיבורים, אתם שייכים לבית המדרש. פה מתגלית גבורת הרוח. פה מתגלית גבורת הנשמה. פה מתגלה אני האמיתי. וכשאתה מגלה את האני האמיתי שלך, אתה צריך להיות נאמן לו. הוא אינו יכול לשלוט על עצמו. להיות אדון לעצמו. להיות חופשי לעצמו. עבדות, אומר הרב צבי יהודה, עבדות ליצר הרע או עבדות לאדם אחר, עניינן אחד. זה אותו דבר, לא משנה למי אתה עבד, או לאדם אחר, או ליצר שלך. כוחות זרים חיצוניים לאדם הם ששולטים עליו. אז מה הגדרה? אז מה זה להיות בן חורין? איך אנחנו יכולים לדעת מהי חירות אמיתית? הרב כותב שיש את מושג הדרור. להיות ציפור דרור. שם מאוד מיוחד. דרור. להיות כמו ציפור דרור. מה העניינה של הדרור? הגמרא בשבת אומרת שאם נכנסה ציפור לבית וסגרתי את הדלת, לא עברתי על מלאכת סעידה. רק אם הכנסתי אותה לכלוב. אבל אם נכנסה לבית, לא עברתי על מלאכת סעידה. למה? מכיוון שהיא עדיין חופשייה. היא שומרת על החופש שלה. אומרת הגמרא, אך במה יסקינן? בציפור דרור שאינה מקבלת מרות. ציפור דרור שהיא חופשייה. ועל זה אומר רבי ישמעאל מאמר מאוד מיוחד, שממנו הרב מוציא לנו עיקרון מאוד מאוד חשוב בהגדרת החופש. אז תראו בבקשה במקור 12. אמר רבא בר אבונה, אתם רואים את זה? אמר רבא בר אבונה, אחא בציפור דרור עסקינן, לפי שאינה מקבלת מרות. תנא דבר רבי ישמעאל, למה נקרא ציפור דרור? שדרה בבית כבשדה. כמו שהיא דרה בבית, כך היא דרה בשדה. או יותר נכון לומר, כמו שהיא דרה בשדה, כך היא דרה בבית. היא לא משתנית. ההגדרה של אדם בן חורין הוא שהוא לא משתנה. הוא לא חי בדואליות. הוא לא כמו שם הסיפור על מיסטר הייד ודוקטור ג'ייקל, אני חושב. עם סיפור בריטי על אחד שביום הוא דוקטור ובלילה הוא פושע. אדם בן חורין הוא אדם שהוא לא משתנה בשום מצב. זה לא משנה איפה הוא, הוא בן תורה. זה לא משנה לאן הוא הולך, הוא כל הזמן שומר על הנאמנות שלו לצלם אלוקים שבו. זה גם בא לידי ביטוי באופן לאומי. כמו שזה באופן פרטי, ככה זה באופן לאומי. אנחנו נגיע בעזרת השם למציאות שבה אנחנו נהיה נאמנים באופן מוחלט לצד הישראלי שלנו. לישראליות שלנו. לגדלות שלנו. ששום דבר לא יקפוף את רוחנו. אף אחד לא יכתיב לנו מה טוב לנו. אנחנו באנו להיות עם חופשי בארצנו. מה זה להיות עם חופשי בארצנו? להיות עם שחי שכינה. להיות עם שחי קודש. להיות עם שחי גאולה. אומר הרב, תסתכלו בפנים. החירות היא השאיפה היותר עליונה בחיים. זאת השאיפה הכי גבוהה. שאיפת החירות. להיות בן חורין. ועל כן, היציאה מעבדות לחירות היא התכונה היותר פועלת בזיכרון כללות הקודש בישראל, כמו שדיברנו. כל החגים הם זכר ליציאת מצרים. קדושת הזמנים העיקרית היא קשורה בזכר ליציאת מצרים מבית עבדים. כל החגים, כל הזמנים שלנו מוכוונים כלפי נקודת המוצא הזאת, היא זכר ליציאת מצרים. למה? כי החירות היא הערך הכי עליון בחיינו. והיובל, יש מדרגת חירות יותר עליונה שנקראת יובל, המסמן את הגעת החיים החברותיים בישראל למטרתם העליונה. מה קורה ביובל? ביובל אנחנו משחררים עבדים, ביובל חוזרות קרקעות. מה קרה? איך אתה פתאום משתחרר? קנית קרקע, איך אתה משתחרר מהקרקע שלך? קנית עבד, איך אתה משחרר אותו? עברת שחרור פנימי בנפש, פתאום אתה מבין שאין מעמדות. והחירות הזאת של היובל המסמן את הגעת החיים החברותיים בישראל למטרה עליונה, נקובו בשם וקראתם דרור בארץ לחודש, והחג היובל נקרא דרור. מה זה דרור? אמנם הדרור האמיתי אותו הדרור המתאים לתכונה העצמית הפנימית הנטועה בנפש אשר עשה אלוהים אותה ישרה. מה זה חירות? להיות נאמן לפנימיות שלך, לחיות את היושר שלך, להיות צדיק, להיות ענב, להיות חסיד, להיות נאמן. נקדש שם שמיים. הנטייה החירותית הזאת, מי שקונה את הנטייה החירותית הזאת, והנטייה החירותית הזאת אינה נכנעת מפני כל לחץ, והמקום אינו יכול לגרום לשברון. מי שיש לו את הנטייה הזאת, שום לחץ לא יפעל עליו. הוא לא קטשופ. הוא לא לחיץ. בן אדם שקנה את ערך החירות, הוא לא לחיץ. הוא לא מתבלבל. והמקום, שינוי מקום, אינו יכול לגרום לשברון. למה? כי אמיצו הכוח הנפשי, הוא בנה כוח נפשי כל כך חזק. מתי הוא? כשהוא נשמר בתמימות טבעו לעמוד נגד הלחצים החיצוניים. מי שחי את הטבע שלו, מי שחי את הנשמה שלו, הוא מסוגל לעמוד מול כל הלחצים החיצוניים שיופעלו עליו. מי ששומר את טבע הנפש. מה הסימן לזה? והסימן לסוג החירות הזה הוא הדוגמה של ציפור הדרור, שמפני הטבעיות הקשורה בטבע נפשה. הטבע שלה זה להיות כמו שהיא. זה חלק מהטבע שלה. היא לא מסוגלת לשנות את הטבע שלה. עד שמפני הטבעיות הקשורה בטבע נפשה איננה מקבלת מרות. אינה מכניעה ומשברת את טבע עצמיותה למרות התנאים החיצוניים. ואף על פי שמקום חירותה הוא השדה. המרחב הטבעי שלה, מכל מקום, בשביל כך היא מסומנת בשם דרור. כשהיא דרה בבית כבשדה, זה כאילו פעמיים דר, דרור, דרה בשדה, דרה בבית, זה לא משנה איפה שהיא נמצאת, אף אחד לא ישלוט עליה. שום חולשה, שום יצר לא יבלבל אותה. מכל מקום, בשביל כך היא מסומנת בשם דרום, מפני שהיא דרה בבית כבשדה. והחירות, הנפשית הפנימית, שלא להיכנע משום עול זר, לא חיצוני ולא פנימי, שום עול, המונע את ההשלמה הנפשית הפנימית על ידי לחצים חיצוניים, ראויה לקבוע את מקומה בחיי האדם הפרטי ובחיי האומה בכלל, לשאת ברמה את דגל הקודש, את אור התורה שכתוב בה חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות. תמשיכו להיות חירותים, תהיו מרוכזים. מה קרה פה? היא לא משתנית. למה היא לא משתנית? כי זה הטבע שלה. מה מוליד את החירות בנפש? התורה. כשהתורה, אל תקרא חרות אלא חירות, כשהתורה חרותה לוח ליבך, כשאתה חי את התורה, כשלמדת את הסוגיות בעיון, עכשיו למדנו קידושים, סיימנו הלכות ייחוד בעיון, מי שלמד הלכות ייחוד בעיון, הוא לעולם לא יגיע למצב של ייחוד, לא מסוגל להתייחד. זה חרות הלוח ליבו. ברגע שזה חרות הלוח ליבך, סתך בן חורין, אל תקרא חרות אלא חירות, כי אתה חי את הטבע שלך, אף אחד לא יתה אותך. מתי אפשר ללחוץ מישהו? מתי אפשר ללחוץ על מישהו, לשנות דעתו של מישהו? כשהוא לא סגור על עצמו, אדם שהוא כזה למלם, כזה לא מועיל, לא מזיק, אדם כזה שהוא לייט. פעם בא לזה בחוץ שכסה לי אני ככה, לא הבנתי מה, אני לייט, אפשר להזיז אותו. אדם שלא סגור על העולם הערכי שלו, שאין לו משנה סדורה, שהוא לא מודע לעצמו, המודעות העצמית הרוחנית שלו היא נמוכה, קל מאוד להטות אותו ממסילתו. אבל כשהדברים חרוטים, ספרנו בשבת על הרב גץ, רק התבלבלתי בתאריכים, הוא היה בן 16, ניקח לעבודות כפייה, והנאצים שיחקו ביהודים, הרעיבו אותם, ואז הם היו זורקים עצמות, והיהודים היו רודפים אחרי העצמות, כמו חיות, דוחפים אחד את השני, הגרמנים היו צוחקים, ואז הרב גץ, כשהיה נער, ראה את זה, אז הוא ניגש לעצמות ולא הרים. הלך, אנה ואנה, אז שאלו אותו, מה? שאל אותו, הוא ניגש לקצין גרמני, אמר לו, למה אתה לא לוקח? אז הוא אמר לו, כי אני בז לכם. מה אמרת? אני בז לכם! יהודי לא מתכופף! יהודי לא מתכופף! אז הגרמני שלף את אקדחו, הצמיד לרקתו, הרב גץ התכוון למות על קידוש השם. הסתכל בו, הרב גץ הסתכל בו חזרה. אז הוא החזיר את אקדחו ואמר לו, חבל שאתה לא גרמני. מתי יכולים להטות אותך ממסילתך? כשאין לך עולם פנימי, כשאת שאתה לא סגור על עצמך. וביסוד הגבורה הבא מקודש. איך בונים גבורה? גבורה הבא רק מתוך קודש. רק מתוך שאתה מתמלא בתורה. יופיע אור החירות האמיתי, ונגיע למגמה הקדושה שביובל, וקראתם דרור בארץ החודש והביובל. אנחנו מגיעים למצב כזה שאין הבדל בין הפנימיות לחיצוניות, אין הבדל בין הבית לשדה, אין הבדל במיקום שבו אתה נמצא. אתה כל הזמן משדר את החופש האלוקי. אתה כל הזמן נמצא על הגל הרוחני של האמונה, של הישרות. אתה לא חי באופן דואלי. אין אצלך סתירות. כסימן הסמלי של ציפור דרור, שנקרא שמדרום, ושדרה בבית כבשדה. כמה עיצות טובות לבין הזמן, מכיוון שזמננו עומד להסתיים. אז קודם כמו קראינו, שאין חירות אלא מתוך תורה, גבורת הנפש באה רק מתוך תורה. ולכן הדבר הראשון שכל אדם צריך לעשות, זה לקבוע זמנים לתורה, לקבוע תעיתים לתורה. כל אחד חייב לקבוע לעצמו בבין הזמנים חברותה. פשיטה שצריך שיהיה לך מניין קבוע, 3 תפילות ביום, לא משנה מתי. יכול להיות מהמניין האחרון, 8:30, יכול להיות המניין ב-12 בלילה, יכול להיות מנחה מתי שנוח לך, אבל יש לך מניין קבוע. ומעבר למניין הקבוע, יש לך זמן קבוע ללמוד. 30 דקות, סדר. לחות פסח, הגדה של פסח, אין היה, חזרות, קבוע, ברזל. להתחיל את היום בתורה ולסיים. סדר ערב קצר, 20 דקות. מי שיכול להאריך, בבקשה, אני אדבר על המינימום. 20 דקות שבהם אתה לומד בערב, שמירת הלשון, אתה עושה חברותה בעינייה עם מישהו, לומד. אין גבורה בלי תורה. אין יכולת לבנות גבורת נפש בלי תורה. והימים האלה הם ימים קדושים. רוב החודש יצא כולו בקדושה, לא אומרים בו תחנון. ימים קדושים. צריך לקבל אותם בקדושה. להקדים, לברך ברכת האילנות, לדעת את הלכות החודש, ללמוד את הלכות ליל הסדר, לא להגיע כעמי ארצות לליל הסדר. לכן, יש הרבה הכנות, כמו ההכנות הפיזיות, יש הכנות רוחניות. קביעות בתורה, זאת העצה הראשונה. דבר שני, זהירות מבטלה. המשנה אומרת בכתובות על אישה שהכניסה 4 עבדים. יש מלאכות שהאישה עושה לבעלה. תראו, המשנה אומרת, ואלו מלאכות שהאישה עושה לבעלה, תוכנת, הופך, מחבסת, מבשלת, ומניקה את בנה, מצאת לו עמיתה, ועושה בצמר. הכניסה לו שפחה אחת, לא תוכנת ולא הופעה ולא מחבסת. 2, אין מבשלת ואין מניקה את בנה. 3, אין מצאת לו עמיתה ואין עושה בצמר. 4, יושבת בקתדרה. רבי אליעזר אומר, אפילו הכניסה לו 100 שפחות, זאת אומרת, אם הביאה 4, יושבת בקתדרה. רבי אליעזר חולק, אפילו הביאה לו 100 שפחות, כופה לעשות בצמר. למה? שהבטלה מביאה לידי זימה. למה בטלה מביאה לידי זימה? כן, רשב"ג אומר, אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה לציוותן כתובה, שהבטלה מביאה לידי שיעמום. שיעמום רש"י אומר שיגעון. ושיגעון מביא לידי זימה. למה? כי האדם צריך ליצור. יצר זה מלשון יצירה. אם אתה לא פועל באופן חיובי, אז משיעמום אתה פועל לכיוון היצרי שבך, והיצר הכי חזק באדם, ויצרה דעריות, אז הוא משתלט ראשון. בטלה מביאה לידי זימה. נכון, יוצאים לטיול, תמיד אני מספר לכם שאנחנו יוצאים לטיול, אחרי שעתיים נסיעה, החבר'ה קצת מתחיל להיות להם משעמם, ואז פתאום אנחנו שומעים צעקות ומריבות, מה קרה? איזה אחד נתן, אחד הילדים נתן תוך כדי נסיעה נתן מכה לאחות שיושבת מקדימה, ואז צריך לעשות כן, תגלה אותי, ועכשיו מריבות, אתה משכת לי וזה, ומכות. בטלה מביאה לי זה שם, אתה מובטל, שעמם לך, מה עושים אנשים שמשעמם להם? תרבות הפנאי, זה כל תרבות הפנאי. תרבות חטאים. אני צריך להיזהר מבטלה. אחרי שלומדים, צריך לעבוד. קודם כל, עזרה להורים. אתם בני תורה. צריך להיזהר מחילול שם שמיים, להיזהר מחילול השם, אתם חוזרים הביתה, ההורים שלכם מצפים מכם לעזרה, נו, מה אתה עושה? יש הרבה עזרה בבית. לפעמים יש כאלה עוזרים בניקיונות, יש כאלה עוזרים בעבודה, צריכים לעבוד, זה זמן טוב להתפרנס. דבר שלישי, צריך להיזהר, לסלק מהבית כל ה... צריך לסלק מהבית כל המזיקים. צריך להביא לוחד נחשים הביתה ולהוציא את הנחש הארסי, קרי אינטרנט. מי שאין לו רימון, שלא יחזור הביתה. מוזמן אליי, יש לי אוהל לפליטי אינטרנט. תגידו להורים שלכם, אם אין רימון, לא חוזר הביתה. לא, שלא יקנו רימון. רימון, אינטרנט רימון. לעשות, מי שאין לו אינטרנט רימון הוא בסכנה. מי שיש לו בטלפון, שיבטל אותו, שיעבור לסלקום, שיעשו לו רימון. אבל צריך, אני לא צוחק, צריך אינטרנט, אני לא מפרסם גם את סלקום, צריך שמירה. מי שאין לו שמירה, זה יותר גרוע מנחש ארסי. אם אבא שלך יגיד לך, זה היה מישהו שאמר לי, מה, צריך להתמודד עם זה. אז אמרתי לו, אם אבא שלך יגיד לך, חמודי, בוא הביתה, חנו לך הפתעה בחדר, יש לך על המיטה נחש ארסי, או נמר. תתמודד! מה זה? צריך לעשות בזה הכנה, לחסום ולגלוש באופן כשר. גם כשגולשים צריך לשלוט בגלישה. לזכור, אני בן חורין, אני לא עובר כל הזמן, אני לא מתקתק כל הזמן, ואני מחפש עוד ידיעה ועוד ידיעה ועוד ידיעה, העיקר להעביר את הזמן. יש לי זמן קבוע שבו אני גולש, אני לא גולש סתם. אין דבר כזה לגלוש סתם. יש לי זמן קבוע, זמן מדוד. נקודה רביעית, בין הזמנים, זה זמן טוב מאוד לטיולים, להכיר את הארץ, אבל טיולים רציניים, להכיר את נחלתנו, ללכת ליהודה ושומרון, ללכת לאזורים שאתם לא מכירים, כמובן גם כשיוצאים לטיול, לתכנן אותו באופן קשר, לראות איפה יש מניין, לראות איפה הולכים במקום שאין בו דברים לא צנועים. משל, למה הדבר דומה? יש לך שדה קוטנה. אתם יודעים איך קורה שדה קוטנה? שמעתי את המשל הזה פעם. יש שדה קוטנה, קוטפים את הקוטנה, מאמיסים אותה על המסעית, ואז בא איזה פועל, בא פועל זר, נגיד איזה סודני, בא, קופץ לתוך המסעית ומתחיל לקווץ את הכל. עד שכל הנפח יורד. לפעמים אדם בונה, 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 בונה בתורה, ואז פתאום, חודש אחד, בא איזה סודני, ומוריד לו את כל הנפח, קופץ עליו, היצר הרע קופץ עליו, ומבלבל אותו. הרב, יש פה את מקור מספר 4, שלא למדנו אותו, תלמדו אותו לבד, הרב כותב, שלושה דברים צריך להיזהר מהם, כעס, שתייה, וכשאדם יוצא לדרך, להגיד תפילת הדרך, אומר הרב, למה תפילת הדרך היא סכנה? כי כל שינוי מצב, גורם לפגיעה בצד המוסרי של האדם. תגידו לי כשהרב ערן יבוא. הגיע? אז יש לנו? בסדר. הם יחכו עם האוכל, בסדר. אז אומר הרב שכשאדם יוצא לדרך, אז יש שם מזיקים. למה יש מזיקים כשאדם יוצא לדרך? כי הוא משנה מצב, משנה מקום. תמיד יוצאים לטיול, נכון? כשיוצאים לטיול, פתאום אנשים משתחררים. כי אתה נמצא עכשיו במצב חדש. גם המעבר מהישיבה לבית הוא מצב חדש, והמעבר מהישיבה לבית הוא מצב מסוכן לפעמים, כי לפעמים אתה חוזר להרגלים שלך מהתיכון. אתה רגיל לקורסה ולזיפזופ ולבקבוק קולה, עיתון ידיעות מימין, ידיעות מימין, וכל השאר מרין וישן משמאל, ואתה חוזר לרבוץ כמו, שכחת, אתה לא תיכוניסט כבר, אתה בן תורה, אתה בן ישיבה. אז לפעמים צריך הכנה, צריך תפילת הדרך, לפני שחוזרים הביתה, צריך תפילת הדרך, שתחזירנו לשלום. שאני אחזור עם אותה שלמות רוחנית שלי. אז גם כשיוצאים לטיול, צריך להיזהר מכל מיני, אתה יוצא לטיול, אתה מגיע למסלול, פתאום יש לך קבוצה של סודניות, צריך להיזהר. צריך להיזהר שלא ללכת למקומות כאלה, או אם הולכים, אז זה תכנן מראש. הכי טוב זה לצאת למסלול מוקדם. מי שמגיע ראשון למסלול עושה אותו הכי טוב, ריק, הוא יוצא לפני כולם, הוא נהנה לפני כולם, אין בעיות של צניעות. למצוא מקומות שיש לך מניין, שאתה יודע שאתה יכול לקנות מזון טוב, כשר, טיולים. נקודה חמישית, השכלה כללית. היום בחורים בישיבה, בעולם הישיבות שלנו, לחלקם, לצערנו, הם לא רק עמי ארצות מדאורייתא, ולא רק עמי ארצות מדרבנן, הם גם עמי ארצות מדברי סופרים. זה הזמן, ובין הזמנים למצוא ספרים שהם טובים לך, שאתה יכול להשאיר את ההשכלה שלך, ספרים על ארץ ישראל, ספרים על 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 היסטוריה של עם ישראל, ספרי הגות, דברים שאפשר להתקדם בהם. הנקודה השישית, חסד. לעשות חסד. יש הלכה ראשונה בהלכות פסח, קמחא דפסחא. יש הרבה מקומות שאפשר להתנדב בהם. אני מכיר משפחה אחת שכשהם עושים את הניקיונות, הם עושים גם טיול, והם פותחים את הטיול, בנקודה הראשונה של הטיול היא ללכת למרכז החסד פה בסדרות, משפחה עם הרבה ילדים קטנים, הם הולכים וסוגרים מאות קרטונים למשפחות נזקקות. זה זמן לעשות חסד, כל אחד בשכונה שלו, קצת יפקח את העיניים שלו, יסתכל ימינה ושמאלה, יראה אנשים שזקוקים לעזרה, יש אנשים זקנים שצריכים שיסדו להם את הבית, יש אנשים שצריכים שינקו להם, יש אנשים שצריכים תרומה כספית, למצוא מקום שבו אתם יכולים להתנדב. במילים אחרות, כשיוצאים לבין הזמנים, יוצאים לבין הזמנים בגדול. לא יוצאים כמו אנשים חדלי אישים. יוצאים מתוך נקודת החירות, מתוך קדושת הנשמה. זה זמן שאנחנו ממשיכים את ההתגדות בישיבה. אנחנו גם בבין הזמנים ציפור דרור. כמו בבית, כמו בשדה, ככה בבית. כמו בישיבה, ככה בבית. כמו בבית מדרש, ככה בחדר הפרטי שלי. גם החדר הפרטי שלי הוא בית מדרש. הקדוש ברוך הוא איתי, הוא לא עוזב אותי, אף פעם. גם כשאני יוצא לבין הזמנים, אין בין הזמנים מהקדוש ברוך הוא. אין בין הזמנים מיראת שמיים. אין בין הזמנים מלהיות אמיתי, מלהיות טוב, מלהיות ישר. טוב, והרבה תפילה, תתפללו, נתפלל שהקדוש ברוך הוא יוליכנו לשלום, ויצעידנו לשלום, ויחזירנו למחוז ישיבתנו, לחיים, לשמחה ולשלום. לחודש אייר, בעזרת השם, בחודש אייר יש לנו ימים כל כך נפלאים, את יום העצמאות, שהוא חג נפלא בישיבה, ואחרי זה בעזרת השם את יום ירושלים, ושבועות, חג מתן תורה. הימים האלה הם ימים קדושים, ימים של קדושה, שבהם אנחנו מגלים את ערך החירות שלנו. זה יהי רצון שנזכה להיות בני חורין באמת.
דלת ניסן, בהצלחה רבה, תצא לשלום. איפה אתה תהיה? רבנות, הצלחה רבה, תעשה חי.
מחבים את זה. זה היה מחבה את זה.
Thank you.